מתוך דברי רבי ישראל מצ'ורטקוב לערב ט"ו בשבט. כתוב כי מי העץ ימי עמי. נמשלו ישראל לעץ העומד עירום וחשוף וקפו בעידן החורף, עלי השלכת נטשוהו, חיצי כפור פגעו בו למחביר, סופות הזאת טלטלו אותו ואמרו לעוקרו, מצבו מיואש כמעט. בכל זאת, גם כאשר בגלוי אפסה עבורו כל תקפת חיים, כאשר העין השטחית אינה מוצאת עבורו כל זכות קיום, בסתר, בעין רואים, הרי הוא יונק כבר מחדש מיץ חיות במעמקי בטן האדמה האטומה בט"ו בשבט. אף ישראל נתונים לביזה ולמשיסה כל הימים, מעמדם הרוחני מתמוטט, כאילו איברים שלמים נגדעים מגוף האומה, אבל דווקא במעבה האפלה נרקם כבר אור הגאולה, אורו של משיח, למראית עין מיואש וחסר תועלת, ולאמיתו של דבר, השרף עולה כבר באילנות.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת הסבים מתמלא הלב ומשתוקה. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקה אל ארץ ישראל, אור גדול הזין נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת הסבים נעשה ניגון של הלב. כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת הסבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה בנאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת הסבים מתמלא הלב ומשתוקה. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקה משתוקק אל ארץ ישראל. אור גדול, הזי נמשך ועולה, מדושתה של הארץ עלה, ומשירת הסבים נעשה ניגון של הלב.
וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול אזי נמשך והולך, מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. יהודה גרין. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי י"ד שבט תשפ"ד, 24 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, או בעצם הכותרות הן כותרות יום האתמול, הלוויות הכואבות של עוד ועוד נופלים, 21 במספר באירוע קשה כל כך. ואולי נפתח לא בכותרות, אלא במאמר שכותב הרב אליהו לפין מישיבת מיר, והוא מתייחס לאירועים האקטואליים ולשבת המתקרבת, לשבת פרשת בשלח, שבת שירה, יציאת מצרים, השבת הקודמת, והשבוע שבין שתי השבתות האלה, השבוע הקשה שלנו. והוא כותב כך: שמחת תורה מאחורינו, היה מלפנינו, כמו יוצאי מצרים, אין לנו לאן לברוח, ואין לנו גם איך לנצח. אומות העולם שוללים את הלגיטימיות של המלחמה, אוכרי ישראל שוללים גם את הלגיטימיות של הניצחון. 80 שנה שלעולם לא עוד, never again, הסתיימו בלעולם אל תגיד לעולם, כן? never say never. העולם עודנו כופר בזכות של היהודים לחיות בשלווה בארצם, וכל שכן בזכות שלהם לעמוד על נפשם, ומי מדבר בכלל על הזכות של היהודים להינקם משורפי ילדיהם? כמו לפני 80 שנה, ניסיונות ההתאמות בתרבות המערבית לא הועילו ביום פקודה, ומשפחת העמים שוב הפנתה עורף לעם הנרדף. גם האנטישמיות מבית איננה חדשה. כשרוב העם מתאחד עם אלוקי מערכות ישראל, הבמה עודנה נשלטת על ידי מיעוט שמטיל מורח ופירוד בלבבות ומעצים את רוח האויב. אלו הקוראים בקול ניתנה ראש ונשובה מצרימה, כופרים בייחודיות של עם השם ובזכות שלו לחיי קדושה בנחלת אבותיו. וכמו עם ישראל על שפת הים, אין לנו מוצא בדרך הטבע. תנועת מלקחיים של מיליוני מוסלמים נבלמה בניסי ניסים לעת עתה, ועדיין דם ישראל נשפך כמיים באסונות משונים, ומשפחת השכול הולכת ומתרחבת. מאות אלפים ייבדלו לחיים טובים, עקורים מבתיהם, ועם שלם חרד ממלחמה קיומית. גם המשך הספקת התחמושת תלויה ברצונם הטוב של ידידי ישראל, שמבקשים לכפות את הזיותיהם המדיניות בעד אויבינו, שמחזיקים בשבי האכזר עשרות נפשות מישראל. אז מה הלאה? ופה חוזר הרב אליהו לפין אל הפרשה, אל יציאת מצרים, אל הגאולה, ופרעו יקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. האם אנחנו יודעים לצעוק? אנחנו מתפללים דבר יום ביומו, גם מוסיפים בימים אלה תפילות כהנה וכהנה, ובכל זאת יש משהו בצעקה ששונה לגמרי מהתפילות השגורות הלשוננו. אם נבין את ההבדל, אולי יש בכוחנו להפוך את תפילותינו הרגילות לצעקה, כזו שתבקע לנו את הים. התמודדות עם אתגר הריכוז בתפילה באופן טכני, כמו תפילה מתוך סידור, עם פירוש המילים, או כמו כימות המצח במאמץ לריכוז המחשבה בתפילה, ההתמודדות הזאת היא לא באמת הפתרון. עובדה היא שכשאנחנו מדברים עם האיש שעומד מולנו, אנחנו לא זקוקים לכל אלו כדי שלא נפליג במחוזות הדמיון תוך כדי שיחה. אז נכון, אגב, הבחנה יפה, נכון? צריכים כל מיני עצות איך לכוון בתפילה ואיך להתרכז ואיך להחזיק איכשהו בריכוז את המחשבה, אבל כשאתה עומד ומדבר עם מישהו, אלא אם כן הוא ממש ממש משעמם, אז אין צורך בטיפים, אתה בדרך כלל אתה מרוכז בשיחה, בטח כשאתה זה שמדבר, כן? זה בוודאי, אתה מדבר, ואתה שם לב למה שאתה אומר, אז נכון שבלי השקעה רצינית הוא כותב, זה די קשה להרגיש בתפילה שעומדים מול מישהו מוחשי, ולכן המחשבה בורחת. אבל הפתרון האמיתי נמצא בעומק ההרגשה הפנימית של מה אנחנו פועלים בשעת התפילה. הפעולות הנ"ל מנסות לשלוט על המחשבה, ואכן כשאדם משתדל להבין את מה שהוא אומר, קל לו יותר לחשוב על מה שהוא אומר. אבל תפילה לא מסתיימת רק במחשבה, אדרבה, המחשבה היא הכוח המעורר את הנפש לדבקות בהשם ולהתבטלות מוחלטת אליו. לדוגמה, כשאדם חושב על תוכן ברכת אתה חונן, הוא מרגיש ומכיר בכך שתפיסת הדעת שלו כולה תלויה בחנינת הדעת שהוא זוכה לה בכל רגע, וההכרה הזאת מביאה אותו לדבקות והתרפקות על החונן לאדם דעת. הרעיון הזה מונח במשמעות המילה תפילה. תפילה מלשון צמיד פתיל, פתיל, חיבור, באשר התפילה היא חוויה של חיבור בין הנברא לבוראו, מתוך תפיסת המציאות העצמית שתלויה לחלוטין בידיו, והתלות הזאת היא זו שמביאה את האדם לתחושת הביטחון והחוסן המוחלט כתינוק בידי אמו, ואותה תחושה היא זו שמעוררת בו את הרצון הכי פנימי שיש לדבקות במקור החיים. לכן ברור שחוויית דבקות כזאת לא יכולה לבוא רק מתוך מאמץ של ריכוז, וגם לא מעיון בפירוש המילים, עם כל הכבוד, וזה חשוב כמובן, אלא בעיקר מתוך עומק התבוננות, עומק של התבוננות בעוצמת המעשה של התפילה. תפילה היא עמידה לפני המלך, זאת לא רק ידיעה שכלית, אלא בעיקר תחושה. והדרך להשיג את התחושה הזאת עוברת דרך מילות התפילה כשהן מבטאות את ההרגשה שתמונה בהם. כשהתחושה היא שהחיים על כל פרטי מורכבותם תלויים בעמידה הזאת מול המלך, והם באמת מתהווים בכל רגע מחדש, אז הופך המעמד הזה לעמידה שכולה התבטלות של דבקות. אז מגיעים באמת לרמה הגבוהה של התפילה. לרוב את התחושה הזאת של התפילה קל יותר להשיג בעת צרה לצערנו, כאשר הנסיבות מכריחות את התלות המוחלטת בבחינת מאין יבוא עזרי. אבל לפעמים תכלית הצרה היא להוציא את התפילה, את התפילות היומיומיות משגרת הפעולות הרוחניות שלנו, ולהחזיר אותם אל התכלית שלהם, הרגשת עמידה וקרבה עם המלך. וכאן הוא מגיע הרב אליהו לפין לשורה התחתונה, וסליחה על המאמר הכבד הזה על הבוקר, אבל אני חושב שזה פחות כבד ובוודאי יותר מועיל מספקולציות ביטחוניות בבוקר הזה. אז הוא אומר ככה, המצב הנורא שבו נמצא העם היושב בציון, וגם זה אגב שבגולה מחייב אותנו לצעוק את התפילות, למצוא ולהרגיש בהם את עומק התלות המוחלטת שלנו בבורא עולם. להביט בעדן על האופק המאיים ולראות אותו באור בהיר של ניהול אלוקי מוחלט. עם תפילה כזאת שכולה חיבור כנה ועמוק, אנחנו יכולים לפגוש את בורא עולם שלוש פעמים ביום, להרגיש אותו הכי קרוב, להתרפק עליו לגמרי ולשאוב את החיל והחוסן, לעשות את עבודתנו נכונה גם בתקופה הסגרירית והמבולבלת הזאת. רק אחרי תפילות כאלו, אמר הקדוש ברוך הוא אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, כי הישועה כבר ממתינה להם. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 דקות בדיוק להפסקת פרסומות, אחרי ההתוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
יום רביעי 7:24, בוקר טוב, ערב ערב שבת שלום, ובשורות, לא צעת, ואני כבר נותן לך, מי אבא, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך. אנחנו נמצאים בערב ט"ו בשבט, שמנהג ישראל לערוך סדר ט"ו בשבט, למרות שיש לזה מעט מאוד מקורות קדומים, אבל זה לא בא להנית מערך הזמן של ט"ו בשבט, אלא להראות כמה עם ישראל אוהב את הארץ הטובה, וגם אם המקורות מאוד מינימליים, או שזה מנהג חדש יחסית מימי הארי הקדוש, שזה בא להרחיב את הלב ולהזכיר לנו בתוך כל הכאב ובתוך כל הצער את טובה של הארץ וכל התכנים הנוספים שעליהם לא הרחיב, רק זה היה ככה על קצה המזלג. חבר שחזר מעזה, סמגד, סגן מפקד גדוד, אמר לי, איך אתה יודע, פגשתי כל כך הרבה לוחמים, והרגשתי שזה ממש הבן מלך שהיה עשוי מאבנים טובות. עכשיו זה לדבר בקודים.
רגע, הוא אמר את זה על הלוחמים, או שאתה אומר על
הלוחמים? הוא אמר על הלוחמים. זאת אומרת, זה סמגד, מפקד שמכיר את הז'רגון הברסלבי, מכיר את סיפורי רבי נחמן. אז מה זה הקוד הזה שבן מלך שהיה עשוי מאבנים טובות? המלך מאוד רצה שיהיה לו מי שימשיך את מלכותו. הוא קיבל ברכה מצדיק שיהיה לו בן שיהיה עשוי מאבנים טובות. עכשיו זה בעצם, זה כמו סמל. לכל אבן טובה יש איזו איכות מיוחדת, יש סגולה מיוחדת. אז אם יוולד לו בן שעשוי מאבנים טובות, זה כמובן שהוא יכלול בתוכו את כל הסגולות. והייתה לו לאותו מלך בת לפני שנולד הבן מאבנים טובות, וכשהיא הייתה יחידה בבית היא משכה אליה את כל תשומת הלב והייתה מאוד מוכשרת, וכשנולד הילד אז בזה שהיא הפסיקה להיות במרכז העניינים היא פתחה אצלה קנאה. היא אמרה לעצמה, לפחות הוא לא מאבנים טובות כמו שהבטיחו, היה ילד מוכשר, ילד יפה, ילד נעים, אבל לא אבנים טובות. ויום אחד הוא חתך עצים הילד, והוא נפצע, ואחותו באה לחבוש לו את הפצע, והיא גילתה שמתחת לפצע יש אבן טובה. זאת אומרת שכן התקיימה הבטחה שעושים אבנים טובות. היא ממש קינה בו. אז קודם כל זה כבר עצמו להבין את הסימבול בין מלך שעשוים אבנים טובות, שכשהוא נפצע, כשעם ישראל קיבל את הפציעה הקשה, שהייתה עכשיו בשמחה תורה, מתגלה שכל אחד מאיתנו, של כל אחד מהלוחמים, הוא בן מלך שעשוי מאבנים טובות, אותם איכויות, נפלאות ונהדרות שיש מתחת לכיסוי הרגיל. אני אגיד עוד איזה מקודה או שניים מהסיפור, אבל שתדע ידידיה שזה לא במקום השיעורי בית לקרוא את הסיפור כולו. לכל מי ששומע את דברינו, זו המלצה להכיר את סיפורו של רבי נחמן על בן מלך שעשוי מאבנים טובות, אורך הקריאה כשש דקות. זה עוזר שאתה מודיע מה המשימה הצפויה. וגם בכלל ליהנות מהסיפורים של רבי נחמן זה היכולת להודות על מה שמובן ולהניח למה שלא מובן. בהתחלה קודם כל להכיר את חומר הגלם. כשאתה מכיר את חומר הגלם אתה יכול אחרי זה להוסיף עליו עוד ביורים ורעיונות. נחזור אל בת המלך שהיא ראתה שאחיה שהוא אכן, אחרי שהוא נפצע, שבאמת עשוי מאבנים טובות, והקנאה ממש בערה בה. והיא עשתה את עצמה חולה, וכל הרופאים ניסו לעזור לה ולא הצליחו, ואז באו מחשפים, כנראה שיש מקומות שזה הולך, קודם רופאים ואחרי זה מחשפים, והיא גילתה למחשף שהיא חולה, או עושה את עצמה חולה, בגלל הקנאה שאוכלת בה על אחיה, והיא שאלה אותו את המחשף אם היא יכולה לעשות שאחיה יהיה מצורע. זה אמר לה, כן, אני יכול לעשות כישוף. ואז היא שאלה אותו, מה יקרה אם ירצו לבטל את הכישוף? אז הוא אמר לה, שאם זורקים את הכישוף למים, אז אי אפשר לבטל אותו. עכשיו חשבתי על כך, אם ניקח את זה לאקטואליה של ימינו, יש לפעמים חלקים בעם, יש אנשים שמפרגנים אחד לשני ממחנות שונים, איזה דבר כל כך יפה, למרות חילוקי הדעות, למרות הבדלי התפיסות, שמש מפרגנים, מוקרים ומעריכים, ובבועת אנשים עוד ילחמו על דעותם ותפיסתם שהיא תקבל יותר מקום. ולעומת זאת יש כאלו שהקנאה אוכלת בהם, והם פונים למחשפים. מה זה מחשפים בשפת ימינו? זה יכול להיות בעלי מסעדי פרסום, זה יכול להיות מעצבי דעת קהל. מבחינת מחשפים, והם שואלים את המחשף, האם אתה יכול לעשות שבן המלך יהיה מצורע? מה זה מצורע אסוציאטיבית אצלנו? זה אם אתה יכול, מצורע מתקשרת אלינו ללשון הרע. מה זה בעצם מצורע? שהוא כבר לא יהיה בחברה, שלא יקשיבו לו, שהוא יהיה מחוץ למחנה, שלא ירצו לשמוע את דעותיו, שלא יחשיבו אותו, שהוא יהיה מבוזה, רק שלא ישפיע, רק שלא יתגלה איפה לידי ביטוי שהוא אכן כולו מאבנים טובות. ואז המחשף אומר, כן, אני יכול לעשות פישוך, מתחיל לייצר ידיעות, מתחיל לייצר אייטמים, שעניינם להפוך את בן המלך למצורה. ואז באמת הוא הופך להיות מצורע בן המלך, ופה אני מקצר את הסיפור, מגיע לנקודה האחרונה שלו, שבסופו של דבר דווקא בגלל הצרעת, שזה כמין מחלת אור, בסופו של דבר הצרעת התייבשה והתקלף האור, והתגלה שמתחת לזה, שהוא אכן לגמרי, הוא עשוי כולו מאבנים טובות, שזה סמל לתכונות המהירות ש... למידות הטובות המתוקנות, שיש אנשים שזה יכול לעורר אצלם השראה ושמחה, שחלק מהם הוא עשוי מאבנים טובות, יש אנשים שזה יכול לפעול עליהם את מה שקרה לבת המלך, שבמקום לסמוך באחיה ולפרגן לו, הלכה למחשפת, ביקשה לעשות אותו מצורע. אבל איך זה קרה ואיך זה הופיע, כל אחד יקרא בסיפור עצמו. אני מקווה שאתה לא מסתייג מהפרשנות, מי הם המחשפים, או מהי הצרת בעידן המודרני. זאת אומרת שזה לייצר ידיעות עניינם, להכפיש או לבזות. אבל תחשוב, מה עושה רבי נחמן? שאגב, צריך להודות לרבי נתן שהוא זה שכתב את הסיפורים, הוא זה שהגיש לנו אותם, הוא זה שתרגם אותם לעברית, הוא זה שהדפיס אותם. אני מזכיר כמה משפטים אודותיו, כי יום ההולדת שלו הוא בט"ו בשבט. אז הוא דייק עליו. אז מה עושה רבי נחמן? הוא מראה לנו מציאות אקטואלית שבהתחלה יכולה להיות מאוד עצובה. איזה בעסה שככה בת המלך מגיבה אל אחיה. כמה נורא שהיא אכן מצליחה ליצור לו כישוף והוא מצורע. והנה בסופו של דבר דווקא כביכול הצרת עזרה שה... האור התקלף והתגלה המהות הטובה שלו. אז זכית לדיבורים אלו בהתוועדות בזכות החבר, הסמגד, שחזר מעזה ורצה לומר לי את ההתוועדות שלו מהלוחמים, אפילו הוא השתמש, יש השראת שכינה בקרב הלוחמים, הוא סייר בכמה וכמה גזרות, היה בהתפעלות גדולה, ובשפת הקודים הברסלבית אומר, ממש הרגשתי שלוחמים זה בחינת בן מלך, שהיה עשוי מאבנים טובות. אז עד כאן כהכנה לט"ו בשבט.
תודה קודם כל עליך ולקצין שחזר מהקרב. אני רוצה אבל להקדיש רטרואקטיבית את ההתוועדות שלנו למישהו שלא חזר משדה הקרב, והוא הכיר אותך. האמת רציתי לשאול אותך אם אתה הכרת אותו, ואני מתכוון לאלקנה ויזל, השם מקום דמו, אתמול ככה... כן.
הכרנו מעט, אז מה רצית לומר עוד אותיו על האיש היקר הזה?
כשאתמול התפרסמו השמות והפנים, אז כתב נפתלי פומברג, אלקנה ויזל האהוב, המפרגן, המתוק והטוב נפל בעזה. אלקנה היה חבר בנהר דעה, היה אדם עם לב חשוף ושיתף לא פעם בחלומות ובשאיפות שלו. היה מגיע לכנסים ולסדנאות התבודדות של מיכי יוספי, פשוט יהודי של אור וטוב הוא. פרסם הודעה שהוא קיבל מאלקנה, השם יקום דמו, שכותב לו, אני רוצה לשתף אותך, קודם כל, קהילת נהר דעה זה קהילה שלומדת חסידות, בעיקר ברסלב, נכון? גם קהילה וירטואלית וגם קהילה שנפגשת במציאות, אפשר לכתוב בגוגל.
אכן כך, תמשיך.
נהר, אגב, כותבים נהר, נהר, כן? ודעה כמו דעת, נהר דעה. ואלקנה השם יקום דמו כותב לנפתלי שהקים את הקהילה המקסימה הזאת, התוודעתי לקהילה רק לפני זמן קצר, כותב לו לפני 4 שנים, כשאשתי ראתה פרסום על הכנס והציע לי ללכת, בדרך כלל אני ממש סולד מכנסים לסוגיהם, ניסיתי להציע לשני חברים שונים להצטרף אליי וקיבלתי ייבוש לפנים, כבר חשבתי שאני יורד מזה, אבל ברגע האחרון החלטתי פשוט לחבוט את השכל ולהחליט שאני נוסע, הגעתי לכנס באיחור ועם הרבה מחשבות שליליות, אבל כולן פשוט התחילו להתפוגג תוך כמה דקות, הרגשתי שהגעתי הביתה, אני רחוק מאוד מלהגדיר את עצמי כברסלבר קלאסי, אני יונק מתורת רבי נחמן כמו גם מבתי מדרש ותורות אחרות, הוא היה בוגר ישיבת רמת גן, אבל ישבתי בכנס והרגשתי שמדברים אליי בגובה העיניים, בלי ניסיון להצמיח לי פאות או פונפון על הכיפה, והתחברתי, הוא אומר, ויותר משמעותי מזה, וזה העיקר מבחינתי, אני חושב שההנגשה של נהר דעה היא חידוש שאין כמוהו, יש לנו ביישוב חבורה נפלאה ומתוקה שאנחנו נפגשים כל שבת בבוקר ללימוד רבי נחמן, אבל באמת יש תחושה שזה משהו חד פעמי לאורך השבוע, ולא משהו שאני לוקח איתי הלאה להמשך השבוע. בנקודה הזאת, קהילת נהר דעה מתלבשת לי כמו כפפה ליד, זה כל כך משמעותי עבורי, קבוצת הוואטסאפ, השיעורים, בעיקר הרב מיכי הנפלא, המפגשים שעוד יבואו, אני עדיין חדש ולא מכיר את החברים, אבל בהחלט מרגיש מאושר להיות חלק מהקהילה של נהר דעה, אני מקווה שלא נסחפתי יותר מדי, היה חשוב לי שתדע שאתה עושה עבודת קודש. בעיניי זה מלמד כל כך הרבה על, על אלקנה, בעיקר על הכרת הטוב שלו, על, על הרבה תכונות, אבל על לשבת ולכתוב ולהגיד תודה ולפרט ככה.
כן, זה הדבר הכל כך יקר, שלפעמים אנשים נהנים ומרוצים ושמחים, אבל לא מצאו את הזמן להודות, וכדאי להזכיר שזה באמת קהילה וירטואלית, לכל מי שרוצה להכיר יותר, וקשר חי דרך הרשת, ודרך גם מפגשים פיזיים, שזה נותן מענה שהרבה כל כך שמחים בו. וואו, ידידיה, אז קודם כל תודה שהקראת את זה, ושיתפת. על זה נאמר גם לחיים, כי כידוע זה כל מה שאנחנו עושים פה, וגם שמזכירים את הנופלים, זה להשתמש במילותיהם להרבות אצלנו חיים, שהזיכרון שלהם יביא עוד ברכה, עוד נתינה, עוד עשייה, עוד דיבוק חברים. אז אחרי שנגיד לחיים לצורך, אני מקווה שתראה את ההרמוניה בלחיים לסיטואציה, ולא כמשהו צורם שאנחנו מספידים או מבקים את אלו שאינם איתנו עכשיו. ואיזה ניגון הכנת לנו בעקבות כל שנאמר כאן.
תשמע, השעה כבר מאוחרת, אבל הניגון, התוועדות בפני עצמה, בוא, אני אנסה לעשות אותה מהר יחסית, וזה קשור לאלקנה ויזל. התפרסם אתמול סרטון קצר שהוא שלח לתלמידיו בבני דקלים. הוא היה מורה ורב בבית ספר, והוא פגש את אברהם פריד שבא לשמח אותם בצבא, ושלח להם את הסרטון הבא. בוא נשמע, למי שצריך לראות את זה, האמת, לראות את הפנים שלו. אבל בוא נשמע אותו, את אלקנה השם יקום דמו, עם אברהם פריד, ייבדל לחיים טובים.
שלום לכל התלמידים של בית ספר נועם בני דקלים, יש פה איש יקר שרוצה להגיד לכם כמה דברים. אברהם, בבקשה.
חזק חזק, חזק חזק, חזק חזק, חזק ונתחזק, חזק חזק, שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה, תודה רבה.
אז כך זה עם אברהם פריד, מיכי, כן, אתה איתנו עדיין או ש...
כן, איזה יופי של ניגון מתומצת שמתאים לזמן.
זהו, אחר כך, אחרי הסרטון הזה, התפרסמה הצוואה שלו, אני חושב ש... נראה לי שאין מי שלא שמע את הדברים, אבל אולי יש, אבל הוא כותב, בעצם זה הרחבה של החזק חזק, הוא אומר, הוא כותב למשפחה שלו, אם אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שקרה לי משהו. קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור אף מחבל, כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחץ שלנו יותר חשוב מהכל. אז אנא פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח, כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. אולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשירו הרבה, תטעו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה, סימן קריאה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם, תהיו אופטימיים, תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן, חיים של אהבה, תקווה, תואר ואופטימיות. אז אנחנו עכשיו ננסה לקיים את הצוואה שלו, ואתה יודע, יש כל כך הרבה שירים עצובים שרצים לי בראש ביממה האחרונה, ואנחנו נשמע את השיר שהוא שר עם אברהם פריד לתלמידים שלו, ובעצם זה המסר האחרון. אז הנה, אברהם פריד, חזק חזק.
תודה רבה, נכון.
להתראות.
כל הישיבות.
חזק חזק ונתחזק עד ביאת גואל, הצוואה של אלקנה ויזל. אתם יודעים שרב שלמה קרליבך אומר שניגון חסידי אמיתי זה ניגון שאתה יכול גם לרקוד איתו וגם לבכות איתו. אז נראה לי שחזק חזק, אני חשבתי שזה ניגון שאפשר רק לרקוד איתו, אבל עכשיו התחדש לי בזכות תלקנה שאפשר גם לבכות איתו, ובעזרת השם עד ביאת גואל צדק, ועד חיית המתים. עכשיו 7:44, הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:47, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית הזאת עולה שעה אחרי סופה לאתר כל חי, למי שרוצה לשמוע או להשמיע. ויש הרבה דיבורים והרבה מאמרים, אבל אני מעדיף בבוקר הזה להישאר במוזיקה המחזקת, וגם באמת בהיסטוריה המדממת של עם ישראל. השם משפחת גביש הוא שם שמעורר זיכרונות קשים. משפחת, למי שהיה אז חי, וואי, כבר עבר פרק זמן, 22 שנים אני חושב, לאותו פסח שבו נכנס המחבל, פיגוע ירי באלון מורה, מחבלים שנכנסים לבית של משפחת גביש ורוצחים את רחל ודוד גביש ואת הבן אברהם ואת הסבא יצחק קנר, לא מחבלים אלא מחבל שנכנס לביתם. ואביגדור גביש היה אז בבית, ניצל מהפיגוע הנורא הזה, התייתם מההורים ואיבד את האח ואת הסבא, אבל בפיגוע הזה בפסח במוצאי ליל הסדר הוא ניצל, ואפשר להגיד השתקם והקים בית בנאמן בישראל, וזה סיפור שלם עם הניסויים שלו עם רעייתו לבית דיקשטיין, גם עם סיפור כל כך קשה. אבל בשנים האחרונות הוא שר ומקליט והוציא אלבום של שירי המשפחה שלו. הוא אומר, השירים מספרים את היחד המשפחתי שלנו. הוא צוער לבית שגדלנו בו, בית ששרתה בו אהבה ושמחה, בית של תורה ונתינה. זאת תמצית של חיים שקיבלנו בבית הזה, והוא מקור הכוח שלנו עד היום. צוער לחיים שהיו לפני ומבט לחיים שאחרי. צעד צעד בכאבי הגדילה שלנו, בכאבי האמונה שלנו, משתדלים להוסיף כאן חיים. האלבום הזה יצא כבר לפני איזה זמן, אבל למה נזכרתי בו עכשיו? כי אחד השירים הנפלאים, הניגונים מבית אבא, שהוא בחר לשיר, לחדש, אביגדור גביש, הוא השיר מתוך ההפטרה של פרשת השבוע, של פרשת שירה, שירה דבורה, שימעו מלאכים, בלחן באמת המיתולוגי, האגדי של יגאל צליק. אז זה מה שנשמע, את אביגדור גביש, עם אחיו, שימעו מלאכים.
שימו מלאכים, אזינו אוזנים. שימו מלאכים, שימו מלאכים, אזינו אוזנים. אנוכי להשם, אנוכי בצדך מסעיר, בצדך מסדדו, ארץ השגם שמיים, נטפו גם אבים, נטפו מים. ארץ השגם שמיים, נטפו גם אבים, נטפו מים. בצדך פני השם הרים נזלו מפני השם זה סיני זה סיני זה סיני מפני השם אלוהי
אנוכי להשם, אנוכי השירה, זמר להשם, אלוקי ישראל, מתוך הפטרת שבת שירה, אביגדור גביש, בביצוע מיוחד להתעוררות אביגדור גביש, שאיבד את תורה ואת צבו, ואת אחיו בפיגוע בביתם בפסח, שר. כן, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה תוכנאי כאן, ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב. Thank you.